כל חי אונליין 93fm.co.il.
בר אילן והרחובות הסמוכים לבבירה נפצעו שלושה שוטרים באורח קל ושלושה מפרי סדר שאחד מהם קטין נעצרו לחקירה. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מציין כי שלושת העצורים החשודים בהפרות סדר בבירה יובאו במהלך היום לבית המשפט, וצוותים של עיריית ירושלים פעלו הלילה לפינוי פחי האשפה שהוצטו לניקוי הכרזות מהרחובות בהן נערכו ההפגנות. תושבי השכונות הסמוכות לכיכר השבת ולצומת בר אילן בבירה הביעו תרעומת על הפרות הסדר בשעות הלילה המאוחרות. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיחקר פעם נוספת באזהרה בימים הקרובים, והיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט דחה אמש את הביקורת שנמתחה בכמה כלי תקשורת על התנהלותו וטיפול בחקירות ראש הממשלה, כשהוא מצהיר שהשיקול היחיד המנחה אותו אינו טובת החקירה. מנדלבליט הוסיף ואמר כי ישקול לפרסם את התוכן המלא של השיחות שהוקלטו בין נתניהו למוציא לאור של העיתון ידיעות אחרונות ארנון נוני מוזס, אך לדבריו פרסומן כעת עלול לשבש את החקירה. ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית השייח ראאד סלאח שוחרר הלילה מהכלא לאחר שסיים לרצות 9 חודשי מאסר בגין הסתה לאלימות וגזענות בנאום שנשא במזרח ירושלים לפני כעשור. שר הפנים דרי חתם על צו איסור יציאה מהארץ לשייח סלאח מחשש לפגיעה בביטחון המדינה, והמשטרה הודיעה בשבוע שעבר כי התגבשה תשתית ראייתית להעמדתו לדין של השייח סלאח פעם נוספת בגין המשך פעילותו האינטנסיבית בתנועה האסלאמית שעל פי החלטת המדינה הוצאה מחוץ לחוק בחשד לעבירות הסתה לאלימות ולטרור וחברות בהתאחדות אסורה. צהל חוקר את נסיבות תאונת העבודה שגרמה אתמול למותו של החייל רב טוראי ויאצ'סלב גרגאי בן 20 מראשון לציון, שנהרג במהלך עבודות תחזוקה בנגמש כתוצאה מפגיעת חפץ כבד מסיבה שאינה ברורה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי נסיבות התאונה נחקרות על ידי ועדה מיוחדת שמינה אלוף פיקוד הצפון במקביל לחקירת המשטרה הצבאית. נשיא מצרים אסיסי הצהיר לקראת תחילת תקופת כהונתו הרשמית של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ ביום שישי הקרוב, כי הוא מאמין כי בתקופת נשיאותו יתחזק התאום בין ארצות הברית למצרים ותהיה יותר הבנה ומכונות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות. הנשיא המצרי אסיסי הוסיף ואמר כי העריך שטראמפ ינצח בבחירות בשל כנותו והאמת שלו שנגעה בראשם וליבם של אזרחי ארצות הברית, כדבריו. הופסקו החיפושים אחר המטוס המלזי שנעלה מעל האוקיינוס ההודי לפני כ3 שנים ולא ידוע מה עלה בגורלו. החיפושים התפרסו על פני חלקים נרחבים ביותר, והערכה היא כי למרות שאין מידע ממשי על גורל המטוס המלזי, ככל הנראה אין ניצולים מ-239 הנוסעים ואנשי הצוות, שכאמור החיפושים אחריהם הופסקו לאחר כ3 שנים. התחזית מיד.
בחסות חורף, קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
היום מעונן חלקית ומורגשת עלייה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובדרום. הלילה ומחר מעונן חלקית וצפויה ירידה במידות החום. בחמישי צפויה התקררות נוספת, ובשישי יעשה מעונן חלקית ולא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
בחסות חורף, קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עד כאן חדשות כל חי.
את הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר, ורוצים לומר בוקר טוב לדני אילון, מי שהיה בעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, בוקר טוב לך.
בוקר טוב מוטי.
אתה מתרגש?
תראה, אני כבר עברתי את טקס כזה כשהנשיא ג'ורג' דאבליו ב-2004 נבחר מחדש, ובהחלט יש לזה משמעות לא רק טקסית וסמלית, אלא משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת המדיניות האמריקנית, השינוי שיכול להיות גם בעולם וגם בתוך ארצות הברית.
יש באמת רגע מיוחד או יום מיוחד בזמן ההשבעה של הנשיא? זה באמת איזה משהו מרגש, או שמדבר באיזשהו תהליך טכני, אתה יודע, כמו בארץ?
כן, לא, בכל זאת יש בזה, הייתי אומר, זה מרתק את כמעט כולם למרכאי לטלוויזיה, בדרך כלל משתתפים שם מאות אלפים, אם לא יותר, דווקא אצל הנשיא אובמה, בהשבעה הראשונה שלו, היה מספר C של מעל מיליון איש, בכל אופן אז הרגישו היסטוריה, הנשיא שחור ראשון וכו'. יש בהחלט אווירה מאוד מאוד חגיגית, וארצות הברית היא מדינה שמאוד מאוד מכבדת מסורות ותקסים, אתה יודע, כל למעשה התקסים או האירועים מתחילים כבר יומיים קודם, כאשר הנשיא וסגן הנשיא הולכים ומניחים זר בקבר החייל האלמוני בארצות הברית, מגיעים ליד לינקולן או הנשיא, ומבקרים בכל האנדרטאות החשובות בוושינגטון, ואחרי ההשפעה מתקיימים המון מסיבות בוושינגטון, ברחבי ארצות הברית, ואז באמת כל הדיפלומטים והפוליטיקאים בוושינגטון חייבים לעבור ממסיבה למסיבה עד מחצית הלילה.
טוב, בוא נדבר קצת על התהליכים שהאיש הזה עושה. אנחנו מבינים שהחתן היהודי של טראמפ, ככל הנראה, יהיה אחראי למסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. קודם כל, מאיפה האומץ הזה? אתה יכול להסביר לי? אתה יודע, זה כאילו הוא עובד לבד בחדר, עושה מה שהוא רוצה, בלי שאף אחד רואה אותו, בלי להתחשב בשום דבר, בלי כלום.
כן, אבל תראה, קודם כל באמת האופי שלו אולי שונה מכל הנשיאים שהיו בעבר, גם הרקע שלו, צריך לזכור, הוא לא שימש באף תפקיד ממלכתי, באף תפקיד ציבורי, זה התפקיד הציבורי הראשון, הוא היה כל חייו בעסקים, בעיקר בעסקי נדלן, אבל גם בעולמות הטלוויזיה, הוא שם הנחה תוכניות ריאליטי וכו'. אז בהחלט זה פרופיל של נשיא שלא מוכר. אנחנו גם ראינו את מערכת הבחירות שלו, שהייתה מערכת בחירות, הייתי אומר, מאוד מאוד לא מקובלת, ובניגוד לכל התחזיות.
ולכן היא הצליחה.
נכון, נכון, באמת הוא עבד בצורה לגמרי הפוכה מכל דבר אחר, לעומתית מול התקשורת, מול כל האויבים שלו, הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אפילו בצורה מוגזמת, יש בזה המון אימפולסיביות, כל איזשהו חבר קונגרס הכי זוטר, מצייץ, הוא אומר משהו נגדו, הוא מיד תוקף אותו, כמו שהיה עם ג'ון פיס, חבר הקונגרס השחור, שאמר שהוא נשיא לא לגיטימי, אז כמובן הוא מיד תקף אותו, הוא לא מתעלם משום דבר, זה מאוד מאוד מעניין, כי אתה יודע, הפוליטיקאים, הייתי אומר, מסורתיים או קונבנציונליים, בדרך כלל שתוקפים אותם, הם מאוד מאוד בוררים, בין אם להשיב או לא, מתוך התחושה שאם הם לא ישיבו, העניין פשוט יגווע. אצלו אין שום דבר כזה.
טוב, בוא ננסה להבין את המשמעות, בוא נבין את המשמעות רגע. אם החתן היהודי של טראמפ יהיה אחראי למסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, האם אתה חושב, חוץ מהאגו ותחושה וואי, מות המשיח וזה, אתה חושב שזה באמת יעבוד לטובתנו?
תראה, לדעתי כן, אנחנו רואים לא רק מג'רד, מהחתן שלו, אלא גם כל הסובבים אותו, אם זה השגריר שהוא ממנה כאן לישראל, שזה דייוויד פרידמן, אם זה היועץ למדיניות חוץ שלו, שזה ג'ייסון גרינבלט, שדרך אגב הוא עמית שלי כפרופסור אורח בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, אדם באמת גם איש מסורתי, יהודי אורתודוקסי, מאוד מאוד מקובל, פשוט אוהב את ישראל בכל נימי נפשו, מחובר עם כל הזיקה, וכך אנחנו רואים גם הרבה אנשים אחרים. אבל אני חייב להגיד שהמינוי של ג'רד קושנר לא צריך להפתיע, מכיוון שבארצות הברית נהוג, זאת אומרת אין שום מניעה, למנות אפילו בעלי משפחה לתפקידים בכירים.
איך זה עובר? איך זה עובר? איך זה עובר שם? פה בארץ היו רופאים לו את הראש באותו רגע.
נכון. כי שם זה מסורת אחרת, שם תראה, שם גם כל המינויים...
שמה אולי, סליחה שאנחנו הולכים קצת לשיחה פילוסופית פסיכולוגית, אבל יכול להיות ששם בארצות הברית הם יותר מודעים או יותר מכירים בצורך הנפשי האישי של אדם למנות אנשים שקרובים אליו, כלומר אנחנו לא רוצים לשחק את המשחק שלא למנות מקורבים, ובסדר, זה חלק מהעניין, בחרנו בטראמפ, אז ברור לנו שהאיש, מה שנקרא, יפנק את מקורביו וישמור סביבו כברת שיכול לסמוך עליה ב-100%, וזה אין יותר מדם.
תראה, יש, בכלל בשיטה האמריקאית, יש היגיון ישר, ויש נושא של משילות. ככה שמבחינתם, כל נשיא צריך לעבוד עם הצוות, שהוא יהיה נאמן לו, שהוא יהיה בראש שלו, שיבצע את הדברים שלו, וגם כל השיטה, שיטת הממשל שם, שהנשיא הוא גם המפקד העליון של הצבא, באופן ישיר, וגם הוא, כל השרים שלו, הם ממונים, הם לא נבחרי ציבור, הוא ממנה אותם, כלומר שהם למעשה פקידים שלו, שחייבים רק לו.
תאמין לי, אני כל כך אוהב את הדבר הזה.
נכון.
אתה זוכר את דניאל פרידמן?
בוודאי.
כל כך אני אוהב את זה, אתה יודע.
נכון.
אתה גם הופך את הפוליטיקה למקום קצת יותר נקי, כי...
נכון.
אתה מבין שמקצוע באים לכמה שנים, 4-5 שנים, עושים את העבודה, ממשיכים הלאה בעולם העסקי שלהם, מביאים את היכולות. הרי בינינו, מה לעשות? צריך לומר את האמת, במערכת הפוליטית שלנו היום, לא תמיד מגיעים המוכשרים ביותר, ופתאום אתה מוצא אנשים שלעולם לא היו מנכ״ל של חברה של 10 אנשים, מנהלים משרד עם תקציב של יותר ממיליארד שקל, כאילו.
נכון, נכון. אבל מצד שני מוטי, אין שם, זה לא אין דין ואין דיין, מכיוון שכל המינויים של הנשיא, למשל המינויים הבכירים, חייבים לעבור אישור של הסנאט. זאת אומרת, הסנאט בוחן ובודק שאין להם עבר פלילי, שאין להם שום ניגוד האינטרסים, כלומר, הדברים האלה נעשים שם בשקיפות. אבל באמת לנשיא יש את הסמכות ואת הזכות להביא את האנשים שלו. זה התחיל עוד ג'ון קנדי למשל, הנשיא קנדי בשנת 60-61 שנכנס לתפקיד, ינואר 61, הביא את אחיו להיות התובע הכללי. תחשוב שהיועץ המשפטי לממשלה הוא אח של ראש הממשלה. ודרך אגב, כשמדברים על ג'רד קושנר כאדם שהוא נאמר מקורב לישראל, אובמה, הרבים לא יודעים מזה, אבל היועצת אולי הכי משפיעה על אובמה, אישה בשם ולרי ג'ארט, היא ילידת איראן, מאוד מקורבת הייתה לאיראנים, והיא גם עמדה מאחורי כל העסקה הזאת, מאחורי כל הקשה הזה עם איראן. בוודאי, בוודאי, אז ככה שגם אובמה עשה אותם דברים.
טוב, אני יכול לחלוק עליך, נכון? זה בסדר?
בשמחה.
אני חושב שבעניין אם זה טוב או לא טוב לישראל, זה לא טוב לנו, כי אני אגיד לך למה. זה גם טראמפ הלא צפוי, וגם החתן שלו היהודי, הם בהתנהלותם יכולים לעשות בקלות דברים, כמי שמרגישים את מלכי העולם, שיהפכו את אמריקה ללא רלוונטית ביחסים בין ישראל לפלסטינים. כלומר, כל העולם יגיד טוב, יאללה, עזוב, הם לא... אמריקה זה לא... הם יאבדו את הרלוונטיות, יאבדו את כאילו את האובייקטיביות, וכשאתה לא אובייקטיבי, אז אתה יודע, הרבה יותר קשה לך להוביל תהליכים.
נכון, תמיד יש סיכוי כזה, תמיד יש סכנה, אתה יודע, בכל המעשה המדיני בכלל, בכל דבר בחיים, אתה יודע, יש פלוסים, יש מינוסים, פה אני חושב שהפלוסים יעלו על המינוסים, למה? מכיוון שהפלסטינים צריכים להבין שהעולם מבחינתם השתנה, ואם עד היום, הם באמת...
אני חוזר בי, אתה צודק. שכחתי. הם עכשיו ירגישו הרבה כוח ויבינו ש... הרי מה קורה היום? היום הם יודעים שהם יכולים לשחק את המשחק ותמיד הם ימצאו איזה פרצה, אבל ברגע שהם ידעו שהכל נעול, הם יצטרכו מה שנקרא להתיישר.
הם ידעו שמה שהם לא יעשו, יאשימו את ישראל.
לא משנה אם תפנה לאבא או לאמא, תקבל את אותה תשובה. ולכן מחנכים טוב את הילד.
תראה, אז עוד פעם, יכול להיות שהם יעשו טעויות, הפלסטינים כמו שעשו טעויות היסטוריות, ועוד פעם לא יעשו שום דבר, ועוד פעם יפסידו. אבל, אני אומר, אם יהיה להם באמת קצת אחריות מבחינת העם והלאום שלהם, וההיסטוריה והעתיד שלהם, אז אני חושב שאולי זה יהיה באמת זמן להגיע לאיזושהי עסקה.
כמה מילים על השגרירות בירושלים? ככל שהפלסטינים מתנגדים יותר, זה יגרום לטראמפ יותר להתבצר בעמדתו ולעשות את זה?
לא בטוח. תראה, כבר אתמול, אתה יודע, שאלו אותו לגבי השגרירות בירושלים, והוא כבר אמר, נראה, הוא כבר ככה מתחיל קצת להסתייג.
וזה
בדיוק.
דברים שרואים מכאן עוד לפני המינוי, מה זה?
תראה, אני אגיד לך מה. ואני מכיר את זה שם מקרוב. ברגע שנשיא נכנס לבית הלבן, הוא מיד מקבל את כל דוחות המודיעין, את הניתוחים האסטרטגיים, ופה אני אומר לך, כל השנים, מאז 96, שעבר החוק בקונגרס על העברת השגרירות לירושלים, כל המערכת הבירוקרטית, אם זה ה-CIA ואם זה מחלקת המדינה, משרד החוץ שמה ומשרד ההגנה, המועצה לביטחון לאומי, כולם היו נגד. והם נתנו כל מיני הסברים. אחד ההסברים היה שזה יסכן חיי דיפלומטים, שהעברת השגרירות לירושלים תפקיר את הדיפלומטים האמריקנים במדינות ערב והאסלאם וגם מעבר לזה, והם יהיו טרף קל לטרוריסטים שבאמת יגבירו את ההתקפות עליהם. דבר שני, הם אמרו שזה יכול להוביל לקריסה במדיניות החוץ האמריקאית, פתאום כל הערבים ינתקו איתם את היחסים.
אוקיי, זה אומר שאמריקה נתונה לסחיטה, איזה מין טיעון זה?
בדיוק. מצד שני, נכון, מצד שני אני אומר, התקפות על דיפלומטים אמריקאים היו בכל מקרה. צריך לזכור רק בבנגזי מה קרה עם הרצח של השגריר האמריקני שם בזמנה של הילרי קלינטון. צריך לזכור שב-96, בתקופת קלינטון הנשיא, הביל, שתי שגרירויות אמריקאיות התפוצצו באוויר, גם בקניה וגם בטנזניה, אז אל-קאידה הרים אותם באוויר. כלומר, האסלאם הקיצוני לא צריך פה סיבות. אז באמת, נכון, עד עכשיו הנשיאים לשעבר נכנעו, וזה לא היה באמת, הייתי אומר, לגאוותה של אמריקה, זה לא היה באמת לזכותה. אולי פה באמת יש לנו נשיא מסוג אחר, שיבין שבאיומים לא מקבלים שום דבר.
מה שלדעתי הולך להיות מעניין, זה פוטין טראמפ. אני חושב שמערכת היחסים ביניהם תעלה על סרטון מאוד מהר, ולראות את פוטין וטראמפ מתקוטטים, לא יישאר פופקורן בסביבה.
שאלה טובה, נכון, זה גם כן אפשרות אחרת. עוד פעם, התרחיש החיובי, אתה יודע, חצי הכוס המלאה, שהם דווקא הסתדרו טוב, ואז הם יחלקו את העולם ביניהם, ויחזירו את הסדר שהיה, אתה יודע, בתקופת הגושים. אז אומנם זה היה מלחמה קרה, אבל יכול להיות שעכשיו, בגלל היחסים, יחזירו סדר בלי מלחמה קרה.
כן, מעניין. אבו מאזן עכשיו פנה לפוטין לבקש את עזרתו שישפיע על טראמפ לא להעביר את השגרירות לירושלים. לך תדע, אולי האמירה הראשונה של טראמפ היא בעקבות השיחה עם פוטין, אני יודע.
כן, הכל, תשמע, באמת, אנחנו נכנסים לתקופה כל כך בלתי צפויה, אבל אני מעריך שאתה יודע, אחרי מספר שבועות קצר, אנחנו נדע בדיוק לאן פניו של הנשיא, נדע גם מה דפוסי הפעולה שלו, ואז אולי אפשר יהיה יותר לדעת למה לצפות. יכול להיות למשל, שהוא יהיה נשיא כמו הנשיא רייגן, שנתן, באמת, בחר אנשי מקצוע, נתן להם לנהל את העניינים. והוא באמת היה בעל ביטחון עצמי, הוא אמר, יש דברים שאני לא מבין בהם, אני מבין באנשים, אני מביא את האנשים הכי טובים, מה שהם ימליצו לי, אני יעשה לפי השכל הישר שלי. אם זה כך יהיה, אז אנחנו נהיה חיים בעולם יותר צפוי.
כן, האמת שיש בזה לא מעט היגיון, ובהתחשב בהיסטוריה של טראמפ, בדרך כלל אנשי עסקים מצליחים, הם אנשים שלא יודעים לעשות עסקים טובים, אלא יודעים לבחור מנהלים טובים.
נכון, ויש להם גם אינסטינקטים טובים, נכון מאוד.
מעניין.
זה החוכמת הרחוב.
כן, היא החשובה. שאלה לסיום, בגלל היכרותנו את אישיותו של טראמפ, יכול להיות בקונסטלציה כזו או אחרת שעוד שנה, שנת, לא יודע, באיזשהו שלב הוא יגיד, עזבו אותי, אני כוח אליך הביתה, יותר מעניין אותי ביזנס. מה קורה באותו רגע?
תראה, מאוד מאוד יכול להיות, ואז באמת כולם מדברים על החשיבות של סגן הנשיא, כי ברגע שהוא, אם הוא הולך, כן, אז מיד סגן הנשיא יהפך להיות נשיא.
עד סוף הקדנציה או עד לבחירות?
כן, כן, עד סוף הקדנציה. עד סוף הקדנציה, ואז בבחירות הבאות, הוא יכול לרוץ או לא לרוץ.
וואי, תאר לעצמך עכשיו את השיחות של טראמפ עם סגן הנשיא, הוא אומר, שמע, אני נותן לך, אתה יודע שאתה תהיה כאן הנשיא וזה.
בהחלט, אבל תשמע, אבל פה צריך גם לדעת, מייק פנס, הוא נוצרי אבנגלי, אני קורא להם הנוצרים הציוניים, אוהב את ישראל, אוהב את מדינת ישראל, את תורת ישראל, איש באמת יוצא מן הכלל, ואם הוא יהיה נשיא, הוא יהיה מאוד מאוד אוהד, וגם צפוי מבחינתנו.
טוב, נמתין להתפתחויות ככל שיבואו, אני מודה לך על השיחה המעניינת הזאת, דני אילון.
תודה לך.
תודה, בוקר טוב. סגן שר החוץ לשעבר כמובן, ושגריר ישראל בארצות הברית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
הפח מפיץ ריחות לא נעימים? נשאר בבית ריח של טיגון? קחו סנו ריפרש. סנו ריפרש, תרסיס יעיל במיוחד לניטרול ריחות רעים בבית. סנו ריפרש, משמיד חיידקים ומותיר את החלל בניחוח נעים.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים. 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
בבית שלנו פושים חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתנאי המבצע.
האירוע השנתי לנשות עסקים עושות עסק 3 מבית עיתון משפחה, בשיתוף לאומי עסקים ותמך, מזמינים אותך לאירוע המשלב צמיחה עסקית וחוויה מענה. המנטור ניר דובדבני עם כל הסודות לקידום העסק. מרצים מומחים יעזרו לך למקד מטרה ולהתקדם אליה. והופעה הומוריסטית ייחודית של נויה מנדל. כל זאת לצד שולחנות ארוחים וארוחת ערב עשירה בהגשה אישית. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי כ"ז בטבת 25 בינואר בבניין נאומה, החל מהשעה 5:30 בערב. הרשמי עכשיו 077-20-20-598. מספר המקומות מוגבל 077-20-20-598.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244. 03-652-5244.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
פינתי על האש, תטעם תבין. בית הדפוס 11 פתוח עד חצות, להזמנות חייגו 054-242-1515.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
אלירן טל, ערוץ אחד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
האמת שקצת קשה לי להאמין למה הסיפור שהבאת, שיש חיל רגלים, חיל תותחנים, חיל אוויר, ויש גם כן חיל מחשבות, מה ההגדרה שלו?
תשמע, זו תופעה שמתרחבת, הייתי אומר, בשבועות האחרונים, מאז הכרעת הדין של אלאור אזריה. כאשר מפקדים וחיילים ספציפיים שנדרשים לעקוב אחרי חשבונות פייסבוק של חיילים אחרים מהיחידה, חלקם גם לוחמים, ומתברר שלא מעט חיילים שהעלו פוסטים בפייסבוק של תמיכה באלאור אזריה, נקראו למפקדים שלהם ונדרשו באופן חד משמעי להוריד את הפוסטים האלה, גם כשמדובר בפוסטים שהם לא מסיתים, תמימים לחלוטין, בסך הכל טוענים, אני בעד...
רגע, מה אמרו להם? יש לנו בעיה עם התוכן, או שיש לנו בעיה שחיילי ומפקדי צהל מדברים ברשתות החברתיות?
בעיקרון צהל בא וטוען פעם אחר פעם שאין לו בעיה עם זה שחיילים כותבים סטטוסים ושותפים כמו בני גילם לשיח ברשתות החברתיות. איפה הבעיה מבחינת הצבא? הצבא לא אוהב שיח שקשור לאלאור אזריה ולא תומך ברוח המפקד. כלומר, אם חייל או לוחם מעז לכתוב סטטוס שתומך באלאור אזריה, שמתנגד לפסק הדין, שקורא לשחרר אותו, לחון אותו, נקרא אותו חייל המפקדים שלו ונדרש באותו רגע להוריד את הסטטוס. עכשיו, אנחנו חשפנו במבט כמה וכמה מקרים שבהם חיילים נענשו על כך שהם סירבו להוריד את הסטטוס, או שפרסמו או שיתפו סרטונים שלא מצאו חן בעיני המפקדים. חייל אחד מההנדסה הקרבית יושב עכשיו בכלא 10 ימי מחבוש. למה? בגלל שהוא שיתף סרטון שקושר בין העובדה שהחיילים בארמון הנציב, בפיגוע שהיה בירושלים, נמלטו מהזירה ולא חתרו לבגע לפרשת אזריה.
טוב, תגיד, מה אומרים בצבא על הידיעה המביכה הזו?
בצבא לא מכחישים. באים ואומרים, אנחנו לא מתנגדים לשיח של חיילים ברשתות החברתיות, אנחנו כן מתנגדים לשיח שפוגע בערכי צהל, או באתוס הצהלי, נקרא לזה כך. כנראה שמי שתומך באלאור אזריה, או חושב שהוא לא צריך לשבת בכלא, סותר את ערכי צהל או את רוח המפקד, כמו שאני קורא לזה, שהיא ברורה וידועה עוד כדי שהמשפט יפה.
מעניין. טוב, אני מודה לך, אלירן טל, ערוץ אחד, תודה, בוקר טוב שיהיה. יופי. חיילים, שימו לב, אל תכתבו דברים בניגוד לדעת המפקד, או סליחה, בניגוד לרוח צהל הרשמית. עכשיו לשי ניב גלופס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
האמת, עכשיו שאני רואה את האייטם, אני שואל את עצמי, למה לא פתחנו איתך את המהדורה שלנו הבוקר?
פעם הבאה.
הסיפור הזה מקומם במיוחד, הרגע אני רואה אותו, זה פשוט לא יאומן. ניתן את הכותרת שלו, תגיד לי אם אני צודק. מבקשים כעת לייצר איזושהי בקרה, שאוכל שמגיע לבתי הספר, יהיה מה שנקרא בטוח יותר, בריאותי יותר, ואני מבין שיש לחץ מאוד מאוד גדול להחריג את הישיבות מהפיקוח הזה?
נכון, לחץ כבד מאוד להחריג את הישיבות הקטנות, זו ההגדרה, ישיבות בהן לומדים כ-30,000 תלמידים ותלמידות, בטענה שהפיקוח הזה יביא לכך שאותו מזון בריא, מזין, מאוזן יותר, יהיה גם יקר יותר, ובסופו יגולגל על תשלומי ההורים.
לפני שאני כועס, תגיד לי, מה זה אומר? מה רוצים שיהיה במזון? שמה? מה יקרה? שיעבירו אותו במקרים קרים יותר? או שמי...
לא, רוצים, תראה, רוצים קודם כל שהבשר למשל לא יהיה בשר מעובד, אלא מנתח עוף שלם לצורך העניין, שהמנה תהיה מאוזנת כך שיהיו בה דגנים מלאים, שילוב של ירקות מבושלים, פירות, אנחנו, זה בכל מה שקשור לאוכל חם שמוגש. יש גם היבט נוסף שזה קפיטריות למיניהן בכל מיני מוסדות לימוד שמוכרות מוצרים, אז כבר לא ימכרו בורקסים ומאפים עתירי שומן, שומן טרנס, אלא כריכים ומוצרי מזון מזינים יותר. עכשיו, יש פה באמת היבט, זאת אומרת, אפשר לטעון בצדק שהסיפור הזה יכול להיות מגולגל בסופו של דבר אל תשלומי ההורים, אבל השאלה למה להחריג אם כך רק את הישיבות? הטענה צריכה להיות שהמדינה בצורה כזו או אחרת צריכה לשפות את מוסדות הלימוד, או ישירות את ההורים, אבל מדוע להחריג רק את הישיבות? האם ל-30,000 תלמידי ישיבות לא מגיע מזון בריא יותר?
אני לא מאמין.
עכשיו, הלחץ הזה צריך להבין, ועדת החינוך למעשה כבר אישרה את התקנות האלה, תקנות שהוגבו במשך 3 שנים, אושרו עקרונית גם במשרד הבריאות, גם במשרד החינוך, אבל לאחר האישור, ממש לאחר האישור דה פקטו, הגיע חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה, מלווה אגב במנכ״ל איגוד מנהלי הישיבות, והוא ביקש בעצם להגיש רוויזיה, כלומר ליצור דיון מחדש. הדיון הזה נקבע להיום בשעת צהריים, אני לא טועה, אבל נדחה שוב מחדש ל-30 לחודש. זה אגב סקופ שאני נותן לכם פה, לא הספקתי לפרסם את זה, אז יש כבר דחייה נוספת לסוף החודש.
אחרי ששמעתי,
כמובן שנייה, כל פעם שיש דחייה זו דחייה גם ביישום של התקנות.
טוב, אחרי ששמעתי את הדברים אני רוצה שתגידי אם הבנתי נכון. הישיבות קטנות אומרות, אנחנו יודעים שאנחנו נותנים אוכל לא בריא לילדים, ומבקשים מהמדינה, אנא אל תחייבו אותנו לתת אוכל בריא לילדים.
או אני לצורך האיזון, או תשפו אותנו כספית כדי שנוכל לאפשר את הגשת המזון הזה, וזה אני אומר, זה בסדר גמור, אבל למה רק לישיבות? אם משפים מישהו, זה צריך להיות לכל מוסדות הלימוד, תסכים איתי, ולא רק לישיבות.
טוב, אנחנו
אבל
פנינו,
נכון
פנינו
להיום, הלחץ כנסת... הוא להחריג את הישיבות.
כן, פנינו עכשיו לחבר הכנסת יעקב אשר, ביקשנו ממנו לעלות לשידור בנושא הזה, והוא אמר שפשוט לא יכול, הוא מאוד עסוק, הוא לא יכול לעלות לשידור. מעניין אותנו לדעת, כנראה, ככה התמונה נראית, שיש כל מיני לוביסטים של קייטרינגים שעומדים אחורי זה?
יש טענה שחוזרת עצמה שיש אכן לחץ מצד חברות קייטרינג, בדגש על חברות קייטרינג שפועלות במגזר החרדי. אלה חברות שהצטרכו למעשה לעשות ככה רוויזיה שלמה בפעילות שלהם, זה משהו שיעקר להם את העבודה, ולכן יש לחץ מהכיוון הזה. וצריך לומר דבר נוסף, שר הבריאות במדינת ישראל הוא גם מנהיג מפלגת יהדות התורה, כלומר מפלגתו של יעקב
אשר. הוא יצא בקמפיין לאוכל בריא, כן?
יצא בקמפיין לאוכל בריא, ואגב זו הייתה הטענה שלי אישית לאורך כל הדרך. אני כל הזמן אמרתי, לפני שאתם תוקפים את הבמבה והביסלי, עם כל הכבוד כמובן, והסופגניות וחלילה השוקו הנורא והיום, קודם כל תדאגו למזון שמוגש במוסדות הלימוד, בבתי החולים, בצבא, ואת זה משרד הבריאות לא עשה מספיק, והנה אנחנו רואים ששר הבריאות גם לא עשה מספיק בשביל למנוע את העיכובים האלה מצד חברי מפלגתו, ואולי הוא אפילו יותר מי יודע, יותר ממעלים עין במקרה הזה. אני מניח שאם הוא באמת היה רוצה, הוא יכול היה להביא ליישום התקנות האלה בשלב מוקדם יותר.
הנושא הזה בהחלט דרוש בירור, משהו פה לא נראה לי, לא נראה לי מתקבל על הדעת, שהורים שמשלמים 1,300 או 1,000 ויותר שקלים לחודש בישיבה קטנה לילד, לא מצפים שהילד יקבל שם אוכל בריא, ולא איזה בורקס, או לא מבין את זה, משהו פה לא אני מניח שחסר פה איזה מידע, כי אחרת הדברים שאתה מציג כאן לא ריאליים, לא הגיוניים,
אני חושב שזה בסדר גמור שאתה מצפה שבסכומים האלה הילדים שלנו גם יקבלו מזון קצת יותר בריא, מבלי שכולם יקפצו ויגידו ויזהירו מפני העלייה במחירים. אל תעלו את המחירים, פשוט תגישו אוכל בריא יותר.
כן. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, המשך יום טוב.
תודה. המשך יום טוב שיהיה. אנחנו בלי נדר נטפל בזה עוד בסיפור הזה, אני אנסה להבין למה לא... מה, צעד יפה. צעד יפה מאוד. שהילדים שלנו יקבלו אוכל בריא? מה רע? למה זה לא היה עד היום? ולמה צריך כנסת בשביל זה? אבל רוצים להוביל מהלך בוועדת החינוך ובאים ועוצרים את זה? כי מה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. לא, באמת לא מבין. יעל, את מבינה? לא. משחקוב, אתה מבין? אני לא שומע, תפתח את המיקרופון. הוא לא רוצה, הוא גם אומר שהוא לא מבין. מי עוד שם? אולי יש עוד מישהו ששומע שיכול להסביר לי אם הוא מבין? לא מבין. טוב, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמה עצורים יש?
3.
זהו?
כן.
הבנתי. ומה הסיפור שם בעצם? מה קרה? על מה המאומה?
צריך סיבות מיוחדות לעשות מאומות בירושלים. כן. אני מניח שהסיבה הפעם היא, לפי מה שהם מספרים, שזו סיבה על רקע של מעצרים, של נושא של גיוס וכיוצא באלה. והמקום הרגיל, כיכר השבת ומבואותיה, האנשים הרגילים, הצפרדה הרגילה שסבלה שריפות על...
לא יאומן, זה חלק מה-DNA של המקום הזה, זה לא יאומן. כאילו, מה שהיה לפני 30 שנה ויותר, אני זוכר כילד. חוזר על עצמו גם היום.
זה חוזר כל הזמן, ואנשים חושבים שהשתוללות ברחובות והצתה ואנשים אחרים שנפגעים, הרבה יותר אנשים נפגעים הם האנשים שמפגינים. אתה יודע מה, גם חלק גדול לדעתי מהמפגינים שיש שם אפילו לא ידעו על מה מפגינים, ראו אקשן והגיעו למקום. ומבחינתנו זה חמור מאוד, תשמע, זה צומת מרכזי, ואנשים חוסמים, מציטים מש, מפריעים, מתעמתים, משליחים אבנים על שוטרים. מה צריך יותר מזה כדי שזה תהיה התפרעות כמו במקומות אחרים?
אבל מה הבעיה עכשיו שבתאי? שהגלגל הזה ימשיך להתגלגל כי יש עצורים. אז היום יש סיבה אמיתית לצאת להפגנה לשרוף פחים ורמזורים, וזה בגלל שיש עצורים?
נכון, אבל מה לעשות שהעצורים האלה עוברים על החוק? אז נבטל את החוק, כן. ואז לא יעברו על החוק.
אתה יודע, אני זוכר שכשהייתי נער צעיר, לפני הרבה מאוד שנים, הייתה פעם מפגנה בגאולה, בכל האזור הזה, בקרה שבת, שלא השאירו כלום שלם. כלום, כלום. לא היה רמזור, לא היה מדרכה, לא היה תחנת אוטובוס, לא פחים, אין מה לדבר בכלל. כלום, תמרור, עמוד, גדרות בטיחות, לא היה שום דבר שנשאר שלם שם. כלום, כלום, כלום. כלום. ואז במשך תקופה ארוכה, מישהו החליט להניש את התושבים ולהשאיר את זה ככה. עד שהיום הזה טופל.
אני מכיר תקופות שחברות האוטובוסים נמנעו מלהיכנס אל שכונת מאה שערים, בעיקר אל האזור הזה, והעירייה נמנעה לטפל בדברים שהיא צריכה לטפל. אבל זה באמת החלטה שרירותית של מפגינים, שרובם ככולם לא גרים שם בכלל במקום, אבל מה אכפת להם שהם מאמללים את בעלי העסקים, את האנשים שעוברים שם, אלפי אנשים. אז אם הם מחפשים אקשן, מחפשים להתפרע, מחפשים למחות על משהו, והנקודה אולי הכי משמעותית זה שאם הם יושבים עם עצמם ובודקים את הרווח וההפסד, הם לא הצליחו לקדם במילימטר את האג'נדה שלהם או את הרעיון שלהם. אם מישהו נעצר, אז הוא נעצר, ומישהו לא צריך לעצר, הוא לא נעצר. אבל להתפרע בשביל להתפרע זה דבר חמוק שלעצמו, ואנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום. אני חושב שהציבור צריך להתקומם בראש ובראשונה לפני שרשויות האכיפה עושות את זה, ולהגיד עד כאן, אם כבודו רוצה להתפרע, יתפרע בתוך ביתו, יצית את הפח זבל בתוך ביתו, אבל לא לקחת את רכוש הציבור וזמנם של האנשים אחרים ולפגוע בהם.
הקריאה שלך שיצא מהלב עכשיו באמת נכנסה לליבותיהם של העבריינים שעושים את הדברים האלה.
אני מניח שליבם גס בנושאים הללו, והם לא שומעים ולא מוכנים לשמוע, הם מחפשים ליצור עימותים כדי להגיע לכותרות, אבל זה דווקא גם קריאה לתקשורת, אל תדווקו עליהם בכלל.
אז למה אתה עלה לשידור?
מאחר ואתה ביקשת, ואני...
אתה לא יכול לעמוד בפניי, אין כמובן.
לא יכול לעמוד בפני התחנה.
עכשיו, תגיד, אתה זוכר שהיינו משדרים ביחד תוכנית אקטואליה בבוקר?
היינו משדרים בעבר. דרך אגב, גם היינו משדרים על אותם אירועים, שום דבר לא השתנה.
כלום לא השתנה. מה זה היה, בין 10 ל-12 בצהריים, נכון? בבוקר אז? איזה ימים היו. כמה שנים אחורה זה?
הרבה, מי סופר, בשביל מה לספור אחורה, אנחנו מסתכלים קדימה.
אוי ואבוי, עדיף לך להסתכל אחורה, ז'בתאי.
לא, לא, קדימה, תמיד קדימה.
לא, באמת, אבל כמה שנים אתה זוכר בערך?
13, 14.
לא, אל תגזים, אל תעשו אותי כזה, זה כן. פחות.
לא אנחנו הסיפור, נכון? הסיפור הוא אחרים שמביאים לנו סיפור לבוקר.
טוב, נכון, עכשיו פתוח, אין פקקים, אין כלום.
נכון, לבוקר פתוח, אנחנו לא יודעים, אתמול, שבוע שעבר גם היה, היו מספר הפגנות, אבל שוב, ואני חושב שהציבור צריך פשוט להקים בתוכו את אותם אנשים שמחליטים לקחת החוק מידם. בסופו של יום זה עניין ציבורי, זה עניין דמוקרטי, זה עניין של גזל, של זמן, של כסף, של מה לא, העיקר כדי לנסות ולהגיד אנחנו קיימים ואנחנו מוכים על משהו, שרוב האנשים שיש שם אפילו לא הבינו מהו המשהו הזה.
טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה, בוקר טוב, שאנחנו סיימנו, תודה לצביקה גרוניך, יעל ליבר, אברהם ישחקוב, אריאל שרפר, יום טוב לכם, להתראות מחר בדקה ל8, בעזרת השם, יתברך שמו.
פרגיות כבד, אנטריקוט, מעורב קבב, שקדגל, שניצל, שקשוקה, כבד, צ'יפ, סלט.
אל תשאלו מה יש לנו, כי כאן תמצאו הכל. פינתי על האש, זו לא רק החומוסייה הטובה בעיר, זו מסעדה ברמה אחרת. פינתי על האש, בקשרות הרב מחפוד, רחוב בית הדפוס, 11 ירושלים. פתוח עד 11:30 בלילה. ניתן לקיים אירועים עד 80 איש. להזמנות צלצלו 054-242-1515. חניה חינם.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות, אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
שמעתם היטב? משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל מודיעים על פתיחת מנהרות הראל וגשר מוצא בכביש 1 החדש לירושלים. לשם כך, ייסגר לתנועה הקטע שבין מחלף לטרון לגינות סחרוב בשני הכיוונים במוצאי יום חמישי, 19 בינואר, ועד לבוקר של המחרת, יום שישי, 20 בינואר. שימו לב להסדרי התנועה החדשים וסעו בזהירות. לפרטים חפשו בגוגל נתיבי ישראל. משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב. פגי, שותפים לקצב החיים שלך, ומשיקים את תוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
הקניות עלינו! קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49.90 שקלים ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים! עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון, המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו!
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו לומדים היום בסעיף ב', סימן תפקוף חף ה', סעיף ה'. סעיף ב', גבאי צדקה גובין מהחצרות ביום טוב, אבל לא יכריזו כדרך שמכריזים בחול, אלא גובין בצנעה ונותנים לתוך חיקם ומחלקים לכל שכונה ושכונה בפני עצמה. הכלל הגדול הוא שלדבר מצווה מותר לעשות כעין מלאכת חול. הדוגמה הבולטת שמצויה בכל שבת וחג, מבצעים מחירה של המצוות, פתיחת ההיכל, הקמת ספר תורה, את העליות, זה נקרא למכור דבר מצווה. המחירה כאן היא לא בדבר ממשי. נכון שפתיחת ההיכל והקבעת ספר תורה זה דבר ממשי, אבל אף אחד לא לוקח את זה איתו הביתה. כולם מבינים שהמחירה היא לצורך תרומה לבית הכנסת, לצורך השכנת שלום בית בבית הכנסת, שלא יאמר פלוני למה נתת לו ולא לי, שלא תהיה מריבה למה הוא קיבל עליית שלישי והוא עליית רביעי. כדי להשקיט את הרוחות, נותנים את המחירה כדבר הפותר את כל השאלות. למה הוא קיבל? כי הוא זכה, הוא קנה. אתה לא קנית, לא התמודדת, הכל לפי העניין. אם כך, המטרה של המצווה מתירה לי להזכיר אפילו מכך. אני אומר 101 שקלים, אני אומר 360 שקלים, אני אומר איזה סכום. הרי זה לא חול. איך מותר להזכיר ביום שבת את סכומי הכסף? אדם שואל את חברו, בכמה עלה לך הבגד? וכוונתו לקנות בגד שכזה. הוא אומר לו 500 שקל, זה אסור, כיוון שכוונתו לקנות. אדם עובר אפילו ליד חנות ורואה מחירים של בגדים או של כל מיני מוצרים אחרים, ויש ליד כל דבר, כל מוצר, יש את התווית, כמה שווה כל דבר ודבר, כמה מחירו של כל פריט ופריט. אסור לו להסתכל שם, אסור להביט במחירים, ואומר שזה נקרא מעשה חול. איך כאן מותר? התשובה היא כי זה מצווה. ואף על פי שזה מצווה, כאן הוא לא לוקח איתו הביתה שום דבר. לעומת זה, האם מותר לערוך מגבית בשבת לא של כסף, לא של התחייבות. אם אני עורך מגבית לזיווג, לאיזה הכנסת קלה, לאיזה תלמיד חכם, לאיזה יתום ויתומה וכדומה, אני עורך מגבית בשבת, אף אחד לא מוציא כסף מהכיס מיד ומשלם. בסך הכל זו התחייבות, מעין נדר לצדקה, כל אחד מתחייב בסכום שהוא יכול, וביום חול במשך השבוע, כל אחד מעביר את מה שהוא יתחייב. זאת אומרת שזו התחייבות של הפה, ולא של הידיים. לעומת זה, כאן בסעיף שמרן מדבר, יש כאן תרומה של דברים ממשיים. זה שם שקית של קמח, זה שם שקית של אורז, זה שם חבילת ירקות, זה שם חבילת פירות. כל אחד שם את הדברים המיותרים לו בבית לצורך הצדקה. אני אומר מיותרים, גם אם זה לא מיותר, הוא מצמצם את עצמו כדי לתת, להעביר לעניים שאין להם מה לאכול. בכל יום ויום משתדלים גבאי הצדקה להכריז שהם עומדים לאסוף את המוצרים. ואז כל אחד ואחד מוציא מהבית ונותן לגבאים את מה שהוא התנדב, את מה שהוא יכול לתת. ביום טוב מודיעים לנו שאסור להכריז, שלא יהיה כמעשהו בחול, כך מעשהו ביום טוב. בשבת אין מציאות כזו. הרי אסור להוציא מרשות לרשות. בשבת אין אפשרות לבשל, אז אין מציאות כזו לאסוף את המוצרים. אם אוספים, אוספים ביום שישי כדי להספיק את כל מוצרי השבת וכל צרוכי השבת, כפי הראוי, אז על שבת אין מה לדבר. כאן זו הלכה מיוחדת ליום טוב. הואיל ומותר לבשל ביום טוב, ביום טוב בבוקר או בליל יום טוב מסתובבים גבאי הצדקה. לאסוף את המוצרים הניתנים לחלוקה, אסור להם להכריז. הם יכולים ללכת, כמובן, להכריז יום קודם, ביום חול, אין שום בעיה. מודיעים לכולם, הגבאים יסתובבו בליל שבת, בליל חג, סליחה, בליל החג בשעה 8-10. ברגע שכולם יודעים שאלו הם השעות, מכינים כבר בשעה 8 את המוצרים, מניחים אותם מחוץ לדלת, בא הגבאי ואוסף את שקיות האוכל אחד-אחד. זאת אומרת שהנטילה תהיה ביום טוב. גם ההוצאה היא ביום טוב, אבל כיוון שזה לצורך מצווה מותר, מה אני מונע שלא יהיה זילות ליום טוב, שלא יהיה חילול היום טוב בהכרזה? תוציאו בבקשה, זה כאילו הקנייה, כאילו העברה של דבר ממשי, דבר מוחשי, מאחד לשני, וזה אסור לעשות בהכרזה, אבל כשזה נעשה לא בהכרזה, אלא כל אחד מוציא את המוצרים ומניח אותם בפתח ביתו. מסתובבים הגבאים בין החצרות, אוספים את כל המוצרים ומחלקים לא משכונה לשכונה אלא באותה שכונה. הם לא מסתובבים עם מה שהם אספו למקומות מרוחקים, אלא מעבירים באותה שכונה מזה לזה, מהנדיב אל העני הנצרך. כיוון שהכל נעשה בצורה כזו ש... באותה שכונה, באותו המקום, באותו האזור, מחלקים, זה לא נראה כמקח וממכר, לא נראה כזילות ליום טוב. אדרבה, גורמים לעניים שיהיה להם איך להעביר את שמחת החג כפי הראוי. ההגדרה הזו שמרן כותב לנו, לחלק לעניים, לא ניתן לקיים אותה גם בימינו, אף על פי שבשבת יש לנו כבר את העירוב, והרבה מסומכים על העירוב ומטלטלים ביום שבת. בכל זאת, את ההתרמה הזו לא ניתן לקיים ביום שבת, גם בימינו. אלא שאת התרומה ביום טוב, הרי ההוצאה מתוך שאותרה לצורך, אותרה שלא לצורך, וכאן זה בוודאי לצורך, שהרי את כל זה מוצרים של אכילה, לכן אין ספק שביום טוב בלבד מותר, אבל בשבת יהיה אסור. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
גבינה תנובה, יופלה, קרלו, חלב תנובה.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים. 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
הבית שלנו פרשים
כפוף לתנאי המבצע.
זה ברקול.
והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, י"ט וכ"ב בטבת. מטרנה מהדרין ללא שלבים, 700 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90 אגורות. גבינה לבנה טרה, 750 גרם, ב-8 שקלים ו-90 אגורות. קמח מלא של גדיש, 2 ב-11 שקלים ו-90 אגורות בלבד. קילוגרם אורז בסמטי של טעמן, 2 רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
1-0-2-102 למכבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לכבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102. לוחמי האש, תמיד בשבילך.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zoozame.com.
פינתי על האש, תתאם תבין. בית הדפוס 11 פתוח עד חצות להזמנות, חייגו 054-242-1515.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
חמש לדעות הבדג'טים.
תשלום עבור פתיחת תיק, תשלום עבור התייעצות רפואית. לא, לא הגזמתם בכלל. הרבה אנשים, חברות, גופים וארגונים מספרים לכם שישיגו לכם כסף, אבל לפני הכל הם לוקחים מכם כסף. לא בחברה המרכזית למימוש זכויות. בחברה המרכזית למימוש זכויות, קודם כל תקבלו את מה שמגיע לכם. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. כוחות משטרה ומשמר הגבול עצרו הלילה תשעה